בסייעתא דשמיא ממשיכים סימן קוף חוף חס, סעיף למד ג'. כמו שלמדנו בסעיף הקודם, מי שיש לו מום ביודו, ברגלו, זה גורם שיסתכלו עליו, אז אסור לו לשאת את כפיו, אלא אם כן, פניו, ידיו מכוסות בטלית, כך דרך הכהנים שם. עוד דין אומר המחבר, מי שאינו יודע לך תוכו איסייס, כגון שאומר לאלפין, עיינין, הוא לא מבדיל בין א' לעיין ולעיינין אלפין, מקיוצא בזה, לא איסויס קפוב, כי שוב, יבואו להליד, להביד בו ולהשיח את דעתם. כותב הרמב״ם מועדים משהו כבד פה וכבד לשון, אבל מובא כמה דברי חיים שאם יכול להתאמץ ולבטא את אותיות כעוגן, אפילו שלא קורא בשטף, יכול לשאה את כפיו. מוסיף המשתבר מועדים משקורא לחט ה' או שקורא לשיבולת, סיבולת, שין אומר בסין, אז אולי יכול לשאה את כפיו, אבל אם כל בני רו כך מדברים, מותר לשאה כפיים באותו מקום. מטעם זה הוסיפו האחרונים שבזמננו שרוב בני עמנו לא יודעים להבחין בין עין לאלף, ממילא מותר לשאת את כפה אפילו מי שלא מבדיל. מוסיף התעד מביא המשתברו שברוסיה שרגלים הרבה לקרוא שיבולת ציבולת מבדילים בין שין לסין, אפילו שכלל אנשי המדינה יודעים את ההפרש, מכל מקום מותר לשאת את כפיו. ושרצינו מציין שהפרימגור והשוכנו אחריו מפקפקים על זה, כי הם סוברים שהפסול זה לא רק מחמת הסך הדס, אלא מחמת שינוי משמעות הברוכה. רק המקום שרובם ככולם קוראים כך, אז אין שינוי משמעות הברוכה. מובא כאן מגרשה זוהר בו שבזמננו שכולם יודעים שישנם אנשים עליגים, ולכל לידה יש לשון ועברה שונה, מסתבר שאם הכהן דוש בעירוי, בעברה שלו מותר לו לעלות לדוך, מפרט אם אין שם כהן אלו הוא. במקום שהכהן מברכים בעברה אשכנזית והשץ מקריא בעברה ספרדית, דעת אור לציון שזה לא מעכב. הגרשה זוהר בוך כותב שלכתחילה ראוי לשץ להקריא בעברתה, באותה עברה שהכהן קורא, כי כל המטרה של ההקראה זה עבור הכהן, הבדעבד אין להקפיד. ונעבור לסעיף למדלת, כאן נלמד לעניין קוטן. אז נראה שיש שתי שלבים. יש קוטן שהוא ממש קוטן, לכל התורה כולו קוטן, לפני בר מצווה, לפני והביא שתי סרס. ויש קוטן, דהיינו שבעצם הוא כבר גודל, אבל עדיין לא נשמע לזקוני. אז לכל ענייני התורה הוא כבר גודל, אבל כאן הוא שונה. אומר המחבר, קוטן של איבי שתי סארס אינו נויס הסקר פה בפני עצמו כשהוא לבדו כלל, אפילו באופן אקראי, כי זה לא קובץ ציבו להיות כפופים לבירקס קוטן. אבל זה הכל שהוא נושא את כפיו לבדו, אבל עם קויאנים אחרים שהם גדולים, נויסה והמטרה היא ללמוד ולהסחנך ויכול גם לברך על, על נעשי הסקפיים. ולאי למדנו מחלויקס עם מקרא שץ קויאנים כשיש קוטן וגודל. אומר המשתבר, החינוך לזה זה לא כשאר זמני החינוך מגיל 5-6, אלא רק כשהוא יכול לעשות את כל מנהגי הכויאנים בחילוק הכפיים, האצבעות והכל, כי רק אז שהיה החינוך כמו שראינו גבי ציצס. עכשיו כך, ממתי הוא כבר גודל? מאז שהוא הביא שתי סארס, אבל אם הוא כבר בין י' ג' שנה, הסתולים שמסתומק והביא שתי סארס, כמו שראינו מסימן נוני, שבדינים דרבונון סומכים על חזוקה שרוב האנשים שהגיעו לכלל שונים כבר הביאו שתי סארס. עכשיו נעבור לשלב השני, ומי שהביא שתי סארס הוא כבר גודל לכל התורה כולו, אבל עדיין יש כאן עניין של כובד הציבור. נויסה הזכר בו אפילו לפני עצמוי, מיודף כבאקראי באלמה ולא בקביוס עד שישמע לזקוני, שעוז יכול לסוכר בו אפילו יחידי בקבע. כיוון שאין זה כבוד הציבור שיבחם תמיד בקבע וביחידי איש שלא יתמלא עדיין זקנו, ולכן עם קויאנים אחרים יכול תמיד לשאת את כפיו. לבדו רק באקראי ולא בקבע. מוסיף המרחב וכל שהגיע לשונים שרוי לישמה לו זקונוי, אף על פי שלא נשמה לקרינה בי נשמה לזקונוי. ועין להי סימנוגים בסעיף חי, שם מבואר שאפילו היה לו זקן מועט, זה נשמה לזקונוי אם הוא כבר בן 18, פחות מ-18 צריך מילוי זוקן ממש. אומר המשתבר במדינתנו בחוץ לארץ שנושאים כפיים רק ביום טב, מותר לבחור שעדיין לא נתמלא זקנו לשאת את כפה בכל רגל אפילו לבדו, כדי להחזיק את נפשו בכהן, כי זה רק אקראי, זה רק 3 פעמים בשנה. עוד מובא כאן, שאם רוב הציבור מנערים, כמו שמצוי בישיבות, אז כותב אור לציון, כיוון שהציבור בעצמו בגיל כזה, אין בכך חיסרון של כובד הציבור, ונושאים הכהן עם כפיהם בקביעות. המחסריצר כותב שהבחורים יעשו ביניהם תור, שפה כל פעם יעלה כהן אחר, וכך זה לא יהיה בקביעות כהן שלא נתמלא זקנו. אם ברוב הפעמים עולים לדוכן גם כהנים שנתמלא זקנם, כותב מחסיד צחוק שזה שלא נתמלא זקנו יכול לשאת כפיו בכל יום. כי הימים שהוא נושא כפיים ביחד עם אחרים לא נכלל, והימים שהוא נושא לבדו זה רק באקראי. עכשיו, מה קורה אם הציבור מוחלים על כבודם? הרי כל הסעיף הזה זה כובד הציבור. אז מצוין כאשר משתברו לאל ים מינו שליח ציבור, הוא כותב שהמחילה של הציבור לא מעילה, לכאורה קר גם כאן. ונעבור לסעיף למדי. כתוב הפסוק, ובפוריסכם כפיכם על עם עיניים מכם וגויים על למה הקדוש ברוך הוא מעלים עיניים ונשיא אז כפיים? כי ידיכם דומים עוליו. אין קטגו, נעשה סנגו, בידיים שהרג את הנפש, אל תישא את כפיך. לכן פוסק המחבר, כהן שהורג את הנפש, אפילו בשויגג, לא יישא את כפיו. ודעה ראשונה של המחבר, אפילו עושה תשובה. מובן כאן מהפרישה, שהפסוק מדבר רק בהורג נפש מישראל ולא בגוי. הבצדו לדרך, מובן הפרימגודים כתוב שגם הורג גוי לא נושא את כפיו. אם הוא הרג כאלה שמוירידים אלוהים מעלים כמו מוסר או מומר, צידל הפרימגודים שאינו איסוס כפיו. כותב שבית הלוי, שמי שעבר על איסור על בונס פונים, אפילו שזה דומה לאיסור רציחה, מותר לו לשאת את כפיו, כי זה לא רציחה בידיים, אין כיודיים אלי אויס בדומים. מביא המשתברו, אם אנסו להרוג, נושא את כפיו, אפילו שברציחה, היה צריך למסור את נפשו ולא להרוג את חברו, יורג ועל יעבור. בכל זאת, אם הוא עבר ולא נהרג אלא הרג את חברו, הוא לא נפסל לנשיא אז כפיים בשביל זה, כי בכל זאת הוא נקרא אוינס. כותב האגויס פוישה, שכהן שנלקח לצבא בעת מלחמה והרג נפשות במלחמה, כאשר לישא אז כפיו, שהרי מי שאנסו להרוג, יכול לישא את כפיו, כל שכינוש לא עבר שום איסור, כי הוא קיים מדין המלכות. עכשיו כך, המשתברו מביא, שאם דחף אישה הרע והפיל לנשיא את כפיו, כי לא חייבים מיסה לרגעתו בו. המחר בו פוסק שלא מועילה התשובה, כי הוא סובר שאפילו שאין לך דוב או שואם לפני התשובה, אין קטגו נעשה סנגו בידיים אלו שרג את הנפש, אין ראוי לעשה את כפיים אפילו שעשה התשובה. הגואר הרמו מביא ויש שמים לימוס או תשובה לא יישא כפו ואפילו מהרג במזיד. מסיים הרמו ויש להוק אלה בעלי תשובה, שלא הנינו אל דלס בפניהם שלא ירצו לחזור בתשובה, ואוכל נוק שבעלי תשובה נושאים כפיים אפילו שרגו את הנפש. אבל המשתברו מציין שהאחרוינים כאלה, יש מהאחרוינים שמחמירים, שגם אם עשה תשובה, אז רק בשויגג במזיד, כן צריך להחמיר שלא יישא את כפיו. עד כאן הדף היומי.